שלום וברכה, יום רביעי בשבוע, פרשת משפטים. אנחנו בקריאת רביעי, נבקש לעתוק יחד היום בפסוקים החותמים את רביעי, ולצרף עליהם גם את שלושת הפסוקים הפותחים את קריאת יום המחר, מכף ג' פסוק א' ועד לפסוק ט'. אלה הפסוקים החותמים את המסה הגדולה, את הרוב הגדול והמכריע של המצוות בפרשת משפטים, שעוסק בבין אדם לחברו בכלל, ובפסוקים האחרונים האלה בענייני בתי דין, דיינים, קבלת עדים בפרט. בפרשה הבאה, וגם בתוך הפרשה של היום, נכנסת פרשת משפטים גם לעניינים ששייכים לאיסור והיתר, מצוות התלויות בארץ, הפרשת תרומות, מתנות עניים. מה זה עושה בפרשת משפטים? לזה ניכנס בעזרת השם מחר. עכשיו לפסוקים החותמים. כ"ג פסוק א', לא תישא שמא שווא, אל תש את ידך עם רשע להיות עד חמס. נתחיל. לא תישא שם השם, אומר רש"י, לא תקבל שמועה דשקר, אזהרה למקבל לשון הרע, א', ולדיין שלא ישמע דברי בעל דין עד שיבוא בעל דין חברו. יש כאן שיעור עצום. אז האם הפסוק הזה מדבר על הדיין, שמובהר בתור דיין היושב בבית הדין, ועל כל אחד ואחד מאיתנו שמובהר שלא לקבל לשון הרע? התשובה היא עמוקה מאוד. הפסוק מדבר על דיינים, וכל אחד ואחד מאיתנו דיין. כל אחד מאיתנו דן כך או אחרת את כל אחד ואחד אחר מאיתנו. על הפסוק בצדק תשפוט עמיתך בפרשת קדושים, אומרים חז"ל ולומד הרמב״ם להלכה, שהאזהרה הראשונה, המצווה הראשונה בצדק תשפוט עמיתך, חלה כמובן על הדיין. שלא לדון בצורה שונה בין שני בעלי דין העומדים לפניו. לא לתת תחושה לאחד שדבריו ככה רצויים, דבר בנחת, ולשני, אתה מנדנד. אז אומר הרמב״ם, ומה עוד לומדים מבצדק? תשפוט עמיתך. מכאן לומדים, אומר הרמב״ם, שחובה לאדם לדון לכף זכות. והוא הבסיס לדברים העמוקים שלפנינו. ברור שמדובר על בית הדין ועל הדיינים בבית הדין. אבל בראש ובראשונה, באמת כל אחד מאיתנו חי בעולם שיפוטי. והתורה בו אומרת, אתה מוכרח לשפוט, זה בסדר גמור, זה טבע באדם. ובכן, תקיים מצוות עשה שנקראת ועידן את כל האדם לכף זכות. אתה מסוגל? אגב, על פי דברי הרמב״ם האלה, אם אינך דן אותי לכף זכות, כנראה שאתה מבטל מצוות עשה של בצדק תשפוט עמיתך. בוא נחזור אלינו. לא תישא שם השם. מה זה לא תישא? לא תישא, כשאומרים לו תישא את שם השם אלוקיך לשווא, הכוונה היא לא תגיד, לא תיקח. למה כאן לא תישא זה לא תקבל? לא תישא פירושו לקחת, ליטול, להפוך את זה לשלך. לאט לאט זה הופך להיות חלק ממך. לאט לאט אתה מסוגל להאמין בזה. הדיין ששומע דברי בעל דין לפני שבא בעל דין חבירו, משוכנע שהוא לא ידון דין שקר, חלילה. הוא משוכנע שהוא לא מושפע מזה. והוא לא מבין שהוא נושא לתוך עצמו כמו לצאת משהו שהוא לא יכול להשתחרר ממנו. אתה מסר בדם, אדוני הדיין. אתה יודע מה קורה לאדם המקבל לשון הרע? בלי לדעת, הוא מחלחל לתוכו איזו אמת מזויפת. שהיא חייבת להיות כבר חלק ממנו, כי אין עשן בלי אש, ואם אומרים אז כנראה ש, וכו' וכו'. הנה לשון הרמב״ם, להלכות דעות. ועוד אמרו חכמים, כל המספר בלשון הרע כאילו כפר בעיקר. כפר בעיקר. אבל עדיין מדברים על מי שמספר, נכון? הוא אקטיבי. שנאמר אשר אמרו לי לשוננו נגביר, נגביר את לשוננו, שפתנו איתנו, מי אדון לנו. טוב, זה באמת פסוק בתהילים שמעיד עד כמה חמור מספר לשון הרע. אבל מה זה קשור אלינו? ועוד אמרו חכמים, שלושה לשון הרע הורגת, האומרו, המקבלו, וזה שאומרים עליו. אז כאן מובן, נכון? זה שאומר, זה שאומרים עליו, וזה שמקבל, זה עכשיו העיקר. והמקבלו יותר מן האומרו. כלומר, בהלכות לשון הרע שלנו, כמה זה רחוק מדיני לשון הרע של כל החוקים המודרניים. לא רק שזה לא קשור לשאלה האם זו אמת או לא, האם הוא הזיק לי ממונית או לא, האם יש לי איך לתבוע אותו בתביעה שבמקום אוכל אין לה סיכוי בביבה כזאת או לא, אלא מה שקובע הוא האם אני מספר על לשון הרע או לא עלינו, אני הצרכן. זה פשוט שמקבל לשון הרע והופך אותו לחלק ממנו. המקבלו יותר מכולם, זהו הסבל האמיתי. הסבל האמיתי הוא לא בתוצאה המשפטית או הדינית או הממונית הנזקית שיוצאת מהלשון הרע. הסבל האמיתי הוא בעיוות של המוכנות הזאת לישא שם הרשב, ובהסברה המדהימה הזאת של הרמב״ם בספר המצוות ושל רש"י פה במקום, כאשר הם מגדירים את המצווה לקבל לשון הרע. זאת פתיחה לקבוצת המצוות הזאת שמתחילה עכשיו. הנה השנייה, אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. מה כתוב פה אנחנו יודעים? אין צורך להגיד לנו שאסור להעיד שקר, אנחנו כבר יודעים את זה, נכון? לא תענה ורעך, עד שקר. אז מה באו להגיד לנו? אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אומר רש"י, אל תשת ידך עם רשע הטוען את חברו תביעת שקר שהבטיחה הוא להיות לו עד חמאס. לא נעים להגיד בכל רם, אתם יודעים איך קוראים לזה? אולי עד מדינה. כלומר, מדובר פה בעד שאני יודע שהוא פושע, אבל אני מקבל את עדותו ומבטיח לו שאני אקבל את עדותו. זאת ההגדרה. שוב, מה מעניין אותי עכשיו הדיין? להוציא את האמת. ושוב פונה התורה הקדושה אל הדיין ואומרת לו משפט שכל כך הרבה פעמים חוזרים עליו בעולם המשפט המודרני, אבל השאלה הם מפנימים אותו. אין זה ביכולתו ולכן אין זה מחובתו של השופט להגיע אל האמת. השם אלוקים הוא האמת. משה אמת ותורתו אמת. חובת השופט בכלים הראויים שלו להוכיח אם אכן נטל ההוכחה בוצע על ידי כל אחד מבעלי הדין. האם הוכחת את דבריך בכלים או לא? האמת, השם יראה ללבב. אני לא יכול לדון על פי איך שבא לי, על פי איך שנדמה לי. חכו ותראו עד כמה זה מופיע בהמשך. לכן גם אם יש כאן עד רשע, אני לא יכול להשתמש בו גם אם זה מועיל לי למערכת. אני לא יכול להשתמש בו סוף פסוק, כי זה מזהם את הצדק, כי מזהם את היושר. תראו את פסוק ב' כמה הוא נפלא. ונראה אותו רק בנקודה קצרצרה, כי הוא פסוק מורכב. לא תהיה אחרי רבים לרעות, ולא תענה על ריב למצות אחרי רבים להטות. רגע, רגע, רגע. אז אחרי רבים כן, או אחרי רבים לא. אתם שמים לב? בהתחלה כתוב לא תהיה אחרי רבים לרעות, אז לא הולכים אחרי רבים, נכון? ובסוף כתוב אחרי רבים להטות, אז כן הולכים אחרי רבים, נכון? הכרעה. בדיני נפשות, כדי להטות הטייתך, אתה חייב רוב גדול יותר מאשר בדיני ממונות. בדיני ממונות מספיק רוב של אחד, אבל בדיני נפשות, הרוב שמספיק לדיני ממונות לא מספיק לדיני נפשות. אז לא תהיה אחרי רבים, עכשיו שימו לזו נקודה מדהימה, לרעות. לרעות הכוונה היא, אנחנו עוסקים פה עכשיו בשני המקרים בדיני נפשות. אז לא תהיה אחרי רבים לרעות. אם אתה הולך לדון לחובה, אתה חייב רוב גדול יותר של מינימום שני דיינים. אם אתה הולך לדון לזכות, דייקה בראש של אחד. רגע, אבל דיברנו כל הזמן על אמת. איזה דבר נפלא. חובת המשפט היא לשאוף אל האמת ולשאוף אל הצדקה והמשפט גם יחד. ועל כן חובת המשפט היא לחתור להגיע לאם אפשר להגיע ולהוכיח את צדקותך ואת זכותך, מה טוב. על כן אם זיקו את הנידון לא מחזירים את הדין אחרי שנגמר הדין. אבל אם חייבו ונמצא אחד שבא ואומר יש לי זכות, מחזירים את הדין. כי מלך המשפט הוא גם מלך אוהב צדקה ומשפט. ועכשיו המאזניים. אז אם כך, אז אולי נלך תמיד קצת לכיוונו של הדל, לכיוונו של המסכן. אולי נשב עם המסכן ככה לבד, אולי ישב איתו ככה השופט איתו בשקט וידבר איתו ויגיד לו אתה מסכן, אתה קורבן, אתה אומלל, אתה העני, אתה הדל, אבל זה לא יהיה דין, לכן ודל לא תדר בריבו. האיזון המקודש הזה שיוצר אמת שלא בנויה לא על לשון הרע, לא על סברות קרס, לא על אפשרות שבנויה על עד רשע, שחותרת לזכות אבל לא על חשבון האמת, שיודעת שתמיד, כמו שאמרנו מראשון של הפרשה, שיודעת לאורך כל הדרך להגיע גם אל הגנב שגנב ונמכר בגניבתו, אבל אם הוא הלך אל מזבחי הרוצח, המזבח לא יגן עליו. והנה זה ממשיך. כי תפגש או רעיבך או חמורו טועה, השם תשיבנו לו. כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, עזוב תעזוב עמו. הלכות נפלאות שלא נצליח להיכנס אליהם כאן, ובעיונים אחרים שכבר נכתבו בהם על ידינו גם, עסקנו בהם בהרחבה. אני חוזר לעניינים המשפטיים של בית הדין. פסוק ו'. לא תצא משפט עדיונך בריבו. רגע, כבר אמרנו, ודל לא תהדר בריבו, נכון? אז מה בא להוסיף? לא תצא משפט עדיונך בריבו. הלכה מרתקת. קובע הרמב״ם על איזה עדיון מדובר פה? העדיון הזה שמדובר עליו עכשיו הוא עדיון במצוות. שמעתם פעם הביטוי כזה? זה לשון חז"ל ולשון הרמב״ם. העדיון הזה במצוות, הכוונה היא, מדובר פה בבעל עבירות, לא עד רשע, לא עד חמה. אבל אדם שיש לי עליו הוכחות, שהוא בעל עבירות, אגב, אולי קוראים לזה היום עדות שיטה. יש לי עליו עבירות, יש לי עליו דברים, ולכן אני מטה את משפטו על פי מה שאני כבר יודע עליו. זה בדיוק כמו להטות דינו של דל. לא תטה משפט עדיונך בריבו. המשפט צריך להיות נקי. אתה מזהם את האמת אם אתה מושפע מהאווירה. בעומק, אם אתה מבין שהמשפט לאלוהים הוא, אם אתה תופס שאלוקים ניצב בעדת אל, וכל עוד לא הוכח במאת האחוזים בכלי ההוכחה שלך שהוא רשע, הוא צדיק. מדבר שקר תרחק. זו ההלכה כללית. אבל אתם יודעים מה העניינה של ההלכה הזאת פה? מדבר שקר תרחק, גם אם זה מועיל לך להגיע לסיכומים פוליטיקלי קורקט קלים יותר. לא זו המגמה ולא זה התפקיד. התפקיד הוא לא לקבל לשון הרע גם אם זה מועיל לך. התפקיד הוא להיות ישר, כי האלוהים עשה את האדם ישר והם מביקשו חשבונות רבים. ותפקיד המערכת, ותפקיד הדיין, ותפקיד בית הדין שהוא אלוקים, שעליו נאמר בתחילת הקריאה של היום רביעי, אלוהים לא תקלל. ורשי אומר, אינני יודע אם הכוונה כאן לשם השם או לדיין. הוא פוסק הרמב״ם את שניהם ביחד. מהי מדרגתו של דיין? אם הוא זוכר שהוא סמוך למזבח, כמו שהתחלנו מתחילתה של הפרשה. וכמה זה מסוכן אם הוא סבור שהוא יכול להחליף חלילה את המזבח. מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא אצדיק רשע. ולמה פירוש ונקי וצדיק אל תהרוג? שימו את ההגדרה ברמב"ם. מצוות לא תעשה על בית דין, שלא לחתוך דין בעומד הדעת. זה פחות או יותר, זה נראה לי, זה כמעט, זה ספק בערך. משם אפשר להגיע מהר מאוד למורשע מספק. ונקי לצדיק אל תהרוג. מצווה על בית דין שלא לחתוך דין בעומד הדעת. שנאמר ונקי וצדיק כל עוד לא הוכחה ההליכלוכיות שבנקי הזה. כל עוד לא נפגמה צדקותו בדין, בפגימה שהיא מוכחת לחלוטין, ולדון בעומד הדעת. והסיום, ושוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים ויסלף דברי צדיקים. כיוון שזו ההלכה החותמת את ענייני דיינים ועדים ובתי דין ובן אדם לחברו, ושוב, כולנו דיינים וכולנו עדים וכולנו בן אדם לחברו. אז על ההלכה הזו משפט אחד מדהים מבית מדרשו של הרמב״ם ומדברי חז"ל שמהם הוא מביא את זה. כשהרמב״ם מסביר מדוע נבחרה מסכת אבות, מכירים כולנו את מסכת אבות שנמצאת בסדר נזיקין. והרמב״ם שואל, מה עושה מסכת אבות דווקא בסדר נזיקין? נכון? היא יכולה להיות בכל סדר וסדר. והרמב״ם אומר שהסיבה הראשונה היא שכל אחד צריך ללמוד מוסר וכו', ודווקא בסדר נזיקין, אם נלמד מוסר, נזיק פחות איש את רעהו, מגיע למקומות נקיים יותר בעולם. ואז הוא מביא את הסיבה השנייה. כדי להשמיענו במסכתה זו מוסר כל חכם מן החכמים. והדיינים זקוקים לזה יותר מכל אדם. כי אם לא ילמד המון מוסר, אין הדבר מזיק לכלל. ולא הזיק אלא לעצמו בלבד. אך אם לא יהיה הדיין בעל מוסר ומנומס, איזה לשון. הרי הוא עובד ומאבד את העם בנזקיו. ולפיכך התחיל באבות במוסר לדיינים, הוו מתונים בדין. האם אנחנו זוכרים שפרשת משפטים התחילה בהוו מתונים בדין? לא תעלה במעלות על מזבחי שנשמח לבעל המשפטים, כדי שלא יפסיע הדיין בפסיעות גסות, אלא יהיה מתון? איך מסיים את זה הרמב״ם? שמעו, מדהים. וראוי לדיין שלא ירבה לרדיפת תאוות העולם, ואהבת הממון, הנה המושג של השוחד, וההתרברבות. ההתרברבות, מסביר הרמב״ם, זה השאיפה להתנשא, להיות יותר, מתקדם מעל. כמו שאמר הכתוב, שונאי בצע. ואמרו עליהם השלום, מלך במשפט יעמיד ארץ, ואיש תרומות יהרסנה. מלך במשפט יעמיד ארץ, הוא יכונן את העולם. ואיש תרומות יהרסנה, מי זה איש תרומות? אומרים חז"ל, בסוגיה של שוחד לא תיקח. מלך במשפט יעמיד ארץ ואיש תרומות יהרסנה. אם דומה הדיין למלך שאינו צריך לכלום, הוא לא זקוק לשום קשרים, הוא לא זקוק לשום פוליטיקה, הוא לא זקוק לא רק לשוחד ממוני. עד יעמיד ארץ. זה כוחה של הדיינות, זה כוחו של משפט. להעמיד את העולם על שלושה דברים, העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. אם אותו הדיין דומה לכהן המחזר על הגרונות, איש תרומות, ומזה הוא זקוק לזה ומזה הוא זקוק לזה, חלילה חלילה יהרסנה. כי השוחד יעבר אפילו פיקחים. להיפלס גם את מי שהיו צדיקים מעיקרם, או לפי רש"י, להיפלס דברי צדיקים גם דברים המצודקים, גם משפטי אמת אמיתיים לגמרי. איש תרומות, כאשר הדברים אינם נקיים, לאן הם יגיעו? והדברים נחתמים בפסוק שבו, לעניות דעתי, הדברים גם התחילו. כל הדברים המדהימים האלה של כל אלמנה ויתום, ואם ענה תענה, ואם כסף תלווה, עד לבית בעל לא תהדר ושוחד וכו', התחילו במילים, וגר לא תונה ולא תלחצנו. זוכרים? כי גרים הייתם בארץ מצרים. והנה הפסוק חוזר כאילו על אותו דבר. וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים. המסתיימת פרשת בין אדם לחברו, ובין דיין לבעלי דינם, ובינינו לבינינו. כבר דיברת על הגר, מה זה עושה פשוט? רש"י רק אומר שאכן זה כפילות. והרבה מקומות הזהיר התורה על הגר מפני שסורו רע. אבל האם זה לא נפלא לשים לב שהפרשייה הזאת פותחת בגר ומסיימת בגר, ובשני המקרים מדברת על הגר שגרים הייתם בארץ מצרים? זוכרים את דברי רבי משה אלשיך שהזכרנו בקריאה הקודמת הקודמת? שם אמר רבי משה אלשיך שגרים הייתם וגר לא תומה, למה מוזכר הגר? כי דינו של הגר הוא כקטן שנולד. ואתם בארץ מצרים ודאי זוכרים מה זה להיוולד גוי מקרב גוי. להאמין בגירות ולא לזכור את העבר, זה לבוא מהמקום הנקי באמת בעולם. ולהאמין בזה שאתה יכול להיות תינוק שנולד מחדש. לא תתה משפט אביונך בריבו, אז מה אם הוא בעל אבירו? שאלה אם פה הוא חטא או לא, ואולי הוא עושה תשובה. גר לא תונה שמופיע שם, זו הייתה פתיחה שבאה אחרי זובח לאלוהים יוחורם. אומר האלשך הקדוש, כמה שחמורה עבודה זרה, הבן את הגר שסורו רע ומשם הוא בא. תתן לו את הצ'אנס שהוא תינוק הנולד מחדש. אל תחשוד בו. ומדוע זה מסתיים שוב ובגר לא תלחץ, מסיים רבי משה אלשך? זה מגיע לכאן עכשיו כאשר הגר בא מבית אל נחל והוא בא לדין עם הישראלי, ועכשיו מדובר פה בשני בעלי דין. שם מדובר על היחס אל הגר. כאן מדובר על שני בעלי דין, האחד מהם הוא חבר שלי מבית ספר. חבר שלי מבית כנסת. והשני הוא גר. ואני אומר, נו, הגר הזה כבר התרגל לרמות, כבר שמענו עליו. זה לא רק גר. ומי שסורו היה רע, האם אני יכול לקבל את היותו תינוק שנולד, כקטן שנולד דמי? אם כן, אני מבין למה יצאנו ממצרים. אם לא, נשארנו שם במצרים. במצרים הזאת, שלא מאמינה שהכל יכול להתהפך. שעולם של עבדים יכול להיות מבני חורים. במצרים ששאלה מי השם אשר אשמע בקולו. במצרים שלא נתנה לגוי לצאת מקרב גוי ולהיות מחדש כקטן שנולד. כל פרשת המשפטים של בן אדם לחברו ובין דיין לעידו ולבעל דינו מסתיימת ואתם ידעתם את נפש הגר, כי גרים הייתם בארץ מצרים, ואתם היודעים איך עולם נקי יכול לייצר גם עולם חדש, שאפשר גם אפשר להגיע אליו. יום טוב עלינו ועל כל ישראל, מחר ניכנס בעזרת השם לקבוצת המצוות, ששייכת לכאורה לא למשפטים של בן אדם לחברו, וננסה לברר מה היא עושה בפרשת ואלה המשפטים. שלום לכולם.